ערב שבת, פרשת חוקת. פרק כף בתחילת הפרשה, אנחנו נראה רק רגע ככה מכלול לפני שמתחילים. אולי נתחיל בכלל מההתחלה. הפרק הראשון של הפרשה, לא ניכנס עליו, נזכרנו אותו כמה פעמים רק השבוע פה בבית המדרש, פרשת פרה אדומה. מה מיקומו פה, מדוע הוא כאן, עניינו, עולם שלם, זהו כל פרק יוטט. יסוד הטהרה, מאבי אבות הטומאה, מטומאת מת. מפרק כף, בעצם עד סוף הספר, ומבחינה מסוימת עד סוף התורה, אנחנו נכנסים לשנה ה-40 של ישראל במדבר. בפרק כף, פסוק א', ככה נראה שנייה ביחד מלמעלה, פשוט לדעת איפה אנחנו נמצאים באופן כללי. ויבואו בני ישראל כל העידה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם. החודש הראשון של שנת ה-40 הוא תחילתו של הפרק שלנו עכשיו, ומכאן מתחילות ההשתלשלויות של השנה האחרונה. כלומר, אם נעשה לרגע אחד אזכור לעצמנו, עד פרשת קורח עסקנו בעצם בשנה וחצי שמאז יציאת מצרים, ועל 38 ועוד השנים שבאמצע אין לנו שום מידע שהוא בתורה. כל הסוגיות שעסקנו בהן בפרשיות הקודמות, מיציאת מצרים עבור דרך קריאת ים סוף ורפידים ועמלק, ודרך את העגל, ודרך בניית המשכן והמתעוננים וקברות התאווה וחצירות והמרגלים, הכל, המעפילים, הכל מרוכז בדיוק רב יותר בין ניסן בשנה הראשונה, יציאת מצרים, פסח, לבין תשעה באב, שהוא חטא המרגלים, שנה וארבעה חודשים אחר כך. בסדר? תשעה באב או עשרה באב בבוקר שלמחרת בחטא המעפילים. שם באיזשהו שלב לא ידוע לנו בזמן, עסקנו בזה, מופיעה פרשת קורח, והיסטורית האירוע הבא מתרחש אצלנו בפרק כף. השנה ה-40 מתחילה בחודש ניסן, במות מרים ובסיפור מי מריבה, טוב? ומסתיימת בחודש ניסן בשנה הבאה, בעשור לחודש ניסן בשנה הבאה, זה כבר לא יופיע בתורה, ייכנסו בני ישראל עם יהושע ויעברו את הירדן. זה טווחי המקסימום שלנו. זאת השנה ה-40. חז"ל אומרים שביוד בניסן מתה מרים ונקברה שם, אז בין יוד ניסן של שנת ה-40 ליוד ניסן הבא, יוד ניסן של תחילת שנת ה-40 ליוד ניסן של סוף שנת ה-40, חולפים 40 השנה, ונמצאת השנה הזאת האחרונה שבה יש הרבה מאוד מאוד ריכוז של דברים. אם הייתי צריך לחלק את השנה האחרונה, הייתי מחלק אותה לשלושה חלקים. חמישה חודשים ראשונים, חמישה החודשים השניים, אני מיד אסביר לאן אני חותר, והחודשיים האחרונים, שהם כבר ספר דברים, שמתחיל באחד לחודש השתי עשר, זאת אומרת לחודש האחד עשר, זה חודש שבט, מתחילים מניסן, אז אדר הוא החודש ה-12, חודש שבט הוא החודש ה-11, ואז בראשון בחודש שבט זה תיארוך מדויק, בתחילת ספר דברים, מתחיל משה את נאומו הגדול, את ספר דברים לפני בני ישראל. בזין באדר, על פי המסורת, משה רבנו נפטר, ושם בטווח הקצר נוסף הזה, יהושע מתחיל את ההובלה, ובעשרה בניסן, חודש אחר כך, אנחנו כבר עוברים את הירדן ונמצאים בארץ עם יהושע. בסדר? למה קראתי חמישה החודשים הראשונים וחמישה החודשים השניים? אז בואו נסתכל רגע ברפרוף. האירוע הראשון מתרחש כשבני ישראל מגיעים לקדש, ומיד נראה שחמישה חודשים הם מסתובבים סביב קדש. בפסוק בספר שופטים שנקרא בהפטרה, כתוב על התקופה הזאת אפילו וישב העם בקדש. היא הייתה ארוכה, קשה מאוד. בתקופה הזאת מתרחשים האירועים הבאים על פי הסדר. א', מרים מתה, ואז חטא ההקעה בסלע, חטא מי מריבה. בסדר? אתם רואים, אנחנו רצים ככה במהירות. האנישה בעקבות מי מריבה, שעושה את ההפיכה הגדולה של הכל. משה ואהרון לא נכנסים לארץ. משה ואהרון לא יביאו את הקהל הזה עקב מי מריבה. בפסוק י' ד' בפרק כף, האירוע הבא, שמסתבר שבשבילו בכלל עצרנו בקדש, הוא היה האירוע המתוכנן, לפנות למלך אדום, שקדש נמצאת בקצה גבולו, ולבקש ממנו לעבור דרך אדום לארץ ישראל. כלומר, אילו היינו זוכים, פה בפרשת חוקת, היא לא היה סיפור מי מריבה, כאן בפרשה הזאת, משה רבינו ואהרון מכניסים אותנו לארץ ישראל דרך אדום. בסדר? משה רבינו פונה אל מלך אדום, מלך אדום בהתקפה מחרידה, אומר לו, לא תעבור בי פן בחרב אצל לקראתך. בפסוק א', מלך אדום מתכונן צבאית להתקפה על ישראל במידה והם ייכנסו, ואם אין אדום נתון את ישראל עבור בגבולו, ויית ישראל מעליו. אירוע א'. אירוע ב', שמיד נראה שיש לו תיארוך, ולכן אני יודע על חמישה חודשים מדויקים, אירוע ב', ויסעו מקדש ויבואו בני ישראל כל העדה הור ההר, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בהור ההר על גבול ארץ אדום לאמור. אתם שמים לב שגם הור ההר נמצאת על אותו גבול ארץ אדום. אנחנו בסיבובים מסביב לאותו מקום. אני מגלה בסוגריים תגלית, הדלפה, והדלפה מההפטרה. בהפטרה מוסיף יפתח הגלעדי בדבריו אל מלך בני עמון, זה עוד 300 שנה, בספר שופטים. יפתח הגלעדי מוסיף תוספת. שפנינו אל מלך אדום ולא עבה נתון את ישראל עבור בגבולו, וגם אל מלך מואב שלח ישראל מלאכים ולא עבה. בתורה זה לא מסופר, זאת פעם נדירה מאוד מאוד שהנביא משלים סיפור. כלומר, לא רק מביא מסקנות מוסריות, או מספר מה שצריך לקרות, אלא משלים סיפור היסטורי. בסדר? זה נאמר ביפתח הגלעדי, בהפטרה שלנו השבת. באותו פסוק כתוב, וישב ישראל בקדש. אז הוישב הזה זה ההסתובבויות מסביב לקדש, שגורמות לדברים קשים מאוד, עוד מעט נראה. אז מעבר לפנייה לאדום, הייתה כך, ברור מדברי יפתח, גם פנייה למלך מואב, שגם היא נתקלה בסירוב, ועכשיו מגיעים להור ההר, וארבעה חודשים בלבד אחרי שמרים מתה בניסן, אנחנו בראש חודש אב. המקור לזה הוא פסוק מפורש, עוד רגע נראה אותו ביחד. אנחנו בראש חודש אב מגיעים למות אהרון. צריך להבין מה קורה פה. שלושת המנהיגים, משה, אהרון ומרים, מות מרים, הידיעה שמשה ואהרון לא ממשיכים, ארבעה חודשים, ראש חודש אב, מות אהרון, לעיני כל העדה וכל ישראל. יאסף אהרון אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל, על אשר מריתם את פי למי מריבה. כלומר, בשונה ממרים, אהרון גם נאסף עם הסבר, זה על מי מריבה. קח את אהרון ואת אלעזר בנו, ועל אותם אור ההר, ואפשט את אהרון את בגדיו, וילבשתם את אלעזר בנו, ואהרון יאסף ומת שם. אנחנו בחילופי מנהיגות ברורים לחלוטין. זה דבר מדהים לחשוב עליו. קח את אהרון, אפשר לקרוא את זה לכל הכיוונים. רש"י אומר, קח את אהרון, ככנו בדברים. אשריך שראית בנך וכתרך עליו. בנך ממשיך. ויעש משה כאשר ציווה השם, ויעלו אל הור ההר לעיני כל העדה. כלומר, העלייה להור ההר היא לעיני כל ישראל. עולים, תחשבו על התמונה, משה, אהרון ואלעזר, ויפשט משה את אהרון את בגדיו, וילבש אותם את אלעזר בנו, וימות אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר. עוד נתמקד עוד מעט קצת במותו של אהרון, הוא לדעתי נקודת המעבר בין חלקי השנה ה-40. ויראו כל העדה כי גבה אהרון, עכשיו זה משונה, כי הרי הוא עלה לבד עם משה ואלעזר, איך הם ראו כי גבה אהרון? רש"י מתייחס, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. כל פסוק הזה עוזר לנו בהתמצאות בתאריכים, בהתמצאות ברמת חודשים וימים. בסדר? הפסוק בספר דברים, סליחה, בפרשת מסעי, הפסוק בפרשת מסעי, כאשר הוא חוזר על המסעות, בפרשת מסעי, אם יש לכם חומשים, אפשר לראות אותו בפרק, בפרשת מסעי, בפרק למד ג', בפרק למד ג', כתוב בו כך, ויסעו מקדש, ויחנו בהור ההר, נכון? ממש כמו שראינו, בקצה ארץ אדום, אנחנו עדיין בארץ אדום, עדיין בגבול. ויעל אהרון הכהן אל הור ההר על פי השם וימות שם, בשנת ה-40, מי ששאל איפה כתוב לך שכל זה בשנת ה-40, כתוב, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי, באחד לחודש. עכשיו זה פסוק מאוד חשוב, זאת הפעם היחידה בתורה שמסופר על יום פטירתו של אדם. בכלל, כמה פטירות בתורה מתוארות? משה ואהרון ויעקב. תיאור הפטירה. זהו. ותיאור הפטירה אצל אהרון מתואר עם היום והתאריך והשנה, הכל. תוסיפו לראש חודש אב 30 יום, אז אנחנו בראש חודש אלול. נכון? הגענו בניסן, אייר, סיוון, תמוז, מאוד לא מסובך. בתום 4 חודשים למות מרים, אם נקבל את חזל, נקבל, שזה ביוד בניסן, פחות 10 ימים. בסדר? אנחנו נמצאים במות אהרון, ובעוד 30 יום שכל בית ישראל בוכים, אנחנו שם. בסדר? הזמנים מסודרים לנו. עוד נחזור לזה אחר כך. אגב, רש"י מתייחס לשאלה איך כל העדה ראתה. מה היה פה? הרי הם עלו לבד. רש"י מתייחס לזה בהצעה אחת מאוד מאוד חזקה. אם תראו את רש"י בפסוק כ"ו, אני בכוונה את זה רוצה לראות מהר, כי אני רוצה להגיע בכלל לא לזה בפרשה. אני רוצה להגיע עוד מעט לחצי השני של השנה. רש"י אומר בפסוק כ"ו, את בגדיו, את בגדי כהונה גדולה, הלבישהו ואפשיתם מעליו, לתיתם על בנו בפניו. הוא זוכה ורואה את בנו ממשיך. אמר לו, תיאור מדהים, היכנס למערה, ונכנס, ראה מיטה מוצעת ונר דלוק במערה. אמר לו, עלה למיטה, ועלה, פשוט ידיך ופשט, כמו צפיך וקמץ, עצום עיניך ועצם. מיד חמד משה לאותה מיטה, וזהו שנאמר לו למשה בסוף ספר דברים. זה סוף ספר דברים, זה בסך הכל עוד 8 חודשים. כאשר מת אהרון אחיך, עלה להר, שם זה יהיה בהר נבו, ומות, כאשר מת אהרון אחיך, מיטה שנתאבת עלה. ויעש משה אף על פי שהדבר קשה לו לא עיכב, ויראו כל העדה כי גבה אהרון. רש"י שואל איך ראו? כשראו משה ואלעזר יורדים ואהרון לא ירד, תחשבו על התמונה הזאת, אמרו היכן הוא אהרון. עכשיו גם בלי רש"י, רש"י בא לתאר לנו את העוצמות של הטרגדיה. אם מרים נסתלקה הבאר, אם אהרון ענני הכבוד, עכשיו העם עומד ורואה את הכל. אמר להם, מת. אמרו, אפשר מי שעמד כנגד המלאך ועצר את המגפה. פרשת קורח. ויעמוד בין החיים ובין המתים ותעצר המגפה. מי שהפך את כל התפיסה שהקטורת ממיתה, וגילה שהחטא ממית, וצריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל תהליך, ויש תשובה, ויש תיקון, ויש חיים. אפשר מי שעמד כנגד המלאך ועצר את המגיפה, ישלוט בו מלאך המוות? שם אגב, כשהוא נכנס עם הקטורת ועומד במגיפה בין החיים ובין המתים, שם רש"י מתאר, לא ניקח זמן לזה, אבל זה רש"י מדהים שם. שם רש"י מתאר שהוא בא לעצור את המלאך, המלאך אומר לו, מי אתה? אז הוא אומר לו, אהרון. אז הוא אומר לו, אני מבקש לזוז. אומר לו המלאך. הוא אומר לו, משה שלח אותי. אז הוא אומר לו, יפה מאוד, ואותי שלח הקודש ברוך הוא. אני מלאך המוות. והוא אומר לו, ומשה יודע בקודש ברוך הוא יותר ממך, תלך מפה. וצריך לשמוע למשה. עד שהמלאך הולך. אפשר מי שעצר את המוות ישלוט בו מלאך המוות. עכשיו צריך להבין, זה לא רק שאלה על אהרון. צריך לתפוס עם שבעצם הכל הולך לאיבוד עכשיו. הכל. מיד ביקש משה רחמים. פעם הבנתי רחמים על עצמו, כי העם לא יקבל את זה. היום אני חושב רחמים עלינו. תרחם עליהם, תן להם להבין את זה. תן להם להבין, אי אפשר לחיות עם זה. אי אפשר, אנחנו חיים בעולם אחר. ביקש משה רחמים והראו מלאכי השרת להם מוטל במיטה. רש"י נאלץ למדרש הזה, כי הוא לא מבין מה זה ויראו כל העדה כי גבה אהרון. הרי כתוב בפירוש שהם עלו להר. ראו והאמינו. אנחנו בראש חודש אלול. כל בית ישראל בוכים 30 יום, ורש"י מוסיף, כל בית ישראל, האנשים והנשים. השווינו את מיטת אהרון למיטת משה, כי הן היחידות שמתוארות בתורה. מיטת יעקב שונה. הבנים הנושאים את המיטה, על המיטה עצמה, על המוות עצמו, רק כתוב שהוא מת. יש מסביב כל הצוואה, אבל כאן יש את התיאור בשני המקרים. לעלות למקום של המוות ולשוב ההרים. ולכן רש"י עושה את ההשוואה עם משה ואומר, כל בית ישראל נאמר רק באהרון. אצל משה כתוב בני ישראל, בני ישראל. לפי שהיה אהרון רודף שלום ומטיל אהבה בין מעלי מריבה ובין איש לאשתו. בראש חודש אלול מתחיל פרק כף א'. עכשיו אין לנו תיארוכי ביניים, זה גם לא חשוב. עומס האירועים בין ראש חודש אלול לראש חודש שבט, שבו מתחיל הפסוק השני בספר דברים, באחד לחודש, בהשתי עשר חודש, באחד לחודש, הועיל משה באר את התורה, הוא עומס שאי אפשר לתאר אותו בחמישה החודשים האלה. ההתחלה. אנחנו נעסוק רק במה שבפרשה שלנו, ונתמקד רק בנקודה אחת בהמשך. אבל בלי המכלול לא נקלוט כלום. וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים. וילחם בישראל, ויש ממנו שבי. במלחמות הגדולות של אוג סיחון, כמעט אנחנו לא זוכרים את המלחמה הזאת, אבל היא מאוד חשובה. לא כתוב פה שנהרגו, לא כתוב פה שמתים רבים, כתוב פה שיש שבי. רש"י אפילו אומר פה בשם חז"ל שהשבי היה שפחה אחת. עובדת זרה. שפחה אחת. זה היה ויש ממנו שבי. וידר ישראל נדר להשם ויומר, קורה משהו בעם. זאת פעם ראשונה שעם ישראל עומד לקראת לחימה. חז"ל אומרים, וישמע כנעני מלך ערד, מה שמועה שמע? שמע שמת אהרון, וראה שנסתלקו ענני הכבוד. וידר ישראל נדר להשם ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי את עריהם. זה פרט מאוד מאוד חשוב. ואחרמתי את עריהם, צריך להבין, הפירוש הוא, אם נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי, לא אם אתה תחרים לנו, ואחרמתי הכוונה היא לתת את זה להקדש. להחרים משהו זה שאסור לי להשתמש בו. חרם. ואחרמתי את עריהם פירושו, אם תיתן לנו כוח לנצח. מי שמעמיק במה שכתוב פה, יש פה מהפך היסטורי עצום, זו פעם ראשונה שהעם אומר, אנחנו הולכים להילחם ומבקשים ממך כוח לנצח. אנחנו לא עוד פעם בסיפור גבר, משה מרים את ידיו, מוריד את... אנחנו בכנעני. נתון תיתן בידינו, נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי את עריהם. וישמע השם בכל ישראל, ויתן את הכנעני, ויחרם את הם ואת עריהם, ויקרא שם המקום חורמה. הם עומדים בהתחייבות, ואז הפרשה הבאה, פרשת נחש הנחושת. ויסעו מאורער דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום. הכל סיבובים מסביב. ותקצר נפש העם בדרך. הזמן קצר, ולכן לא יכנס, מי שירצה יראה, על פי הפסוקים בספר דברים שחוזרים על זה, מוכיח רשי, ויסעו מאור ההר דרך ים סוף. רשי מוטרד, איפה ים סוף פתאום? אנחנו, מה רוצים מים סוף? אנחנו הולכים הביתה. רשי מוכיח שהיה פה עוד פעם פרסה. חזרה של שבע מסעות. בגלל כל מיני אילוצים, עושים פה פרסה וחוזרים. מה שמזכיר להם את מה שהיה בקריאת ים סוף ואת הפרסאות שם. מה שגורם להם לפחד אדיר. עכשיו, מי זה להם? להם זה לזקנים. כי כל בני ה-20 עד ה-60 מתו במדבר בחטא המרגלים. תמו למות עכשיו. כל העדה שבאו עכשיו וראו את מות אהרון, כל העדה, הכוונה היא, זאת פעם ראשונה שכל העדה בלי מועמדים למוות בעקבות חטא המרגלים. הכל נגמר. ועכשיו, כשהם חושבים שהכל נגמר, מתחילים עוד פעם לופ. ותקצר נפש העם בדרך. ותקצר נפש העם בדרך. ויש כאן יותר מדי תזכורות לתחילת הדרך. רש"י מזכיר את זה מיד בסיבוב. ותקצר נפש העם בדרך, ואין להם כוח למי? לאלוקים ולמשה. זה חריף. אתם יודעים מתי עוד פעם היה להם קצר ולא היה להם כוח? מזמן, לפני הרבה מאוד שנים, עוד במצרים, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. כשהנפש קצרה, אין כוח לרעיונות גדולים. למרות שמשה אומר, אוטוטו יוצאים. והנה שוב 40 שנה אחרי, אוטוטו נכנסים. ותקצר נפש העם בדרך. בדרך מסביר רש"י בסיבובים האלה עוד פעם. וידבר העם באלוהים ובמשה. זה חמור מאוד. השבו עבד לקונו. למה העליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם. עכשיו בפעם הראשונה הטענות הן כבר מסוג אחר. אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. מה אין לחם ואין מים? אין מן? נפשנו קצה בלחם הקלוקל. איך אתם קוראים למן? איך אתם מעיזים לקרוא לו כך? חז"ל מסבירים, הוא ניסי המן הזה. אנחנו כבר לא יכולים איתו. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. ויבוא העם אל משה ויאמרו, חטאנו כי דיברנו והשם ובך, התפלל אל השם. אגב, אתם שמים לב, חטאנו, הם מבינים לגמרי את העניין. בניסיונות קודמים, גם אם הם היו פחות קשים, לא ראינו מהר כל כך הפנמה. חטאנו, כמו בכנעני, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, אני מתחייב להקדש. חטאנו, כי דיברנו בהשם ובח, גם ההבנה שהחטא היה להשוות את אלוקים למשה. התפלל אל השם, ויסר מעלינו את הנחש, והתפלל משה בעד העם. וכאן פרשייה קצרצרה, אבל מרתקת. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ויעס משה נחש נחושת, וישימהו על הנס. והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. פרשה מאוד מעניינת. העם חטא, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו יש פה הרבה חולים, הרבה מתים, נחש נחושת, הוא מכה כל אחד. מה צריך לעשות כדי להירפא? אתה צריך לעשות שרף, נחש. אגב, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לעשות את זה מנחושת. זה הוא הוסיף בעצמו. משה עושה את זה, והקדוש ברוך הוא מסביר לו מה הרעיון. מה שתעשה, כל מי שיביט יראה וחי. לא הבנתי את כל הרעיון. במאמר של אדמור הזקן, שבמשמרים האחרונים בסופו של המשמר למדנו, השאלות כאן הן חזקות, קשות מאוד. מה כל הרעיון פה בכלל? כלומר, אם אתה רוצה, חז"ל אומרים במשנה הידועה שלהם, לא הנחש ממית, לא הנחש מחיה, אלא כשישראל משעבדים את ליבם ומסתכלים כלפי מעלה, אז מיד מתרפאים. לא, אני לא מבין. אם אתה רוצה שישראל יתפללו, אז למה לעשות פה עכשיו הוקוס פוקוס? תגיד, תתפללו. תגיד, תתפללו, למה לעשות נחש נחושת? למה משה הוסיף נחושת? ישראל מסתכלים כלפי מעלה. כשיסתכלו כלפי מעלה, צריך נחש בשביל להסתכל כלפי מעלה? נגיע לזה. האירועים הבאים, אבל תראו כמה זה מדהים. מי נחש הנחושת? ויסעו בני ישראל, פסוק י' ויחנו איפה? באובות. אני רק בקריאה היום שמתי לב פעם ראשונה. אתם שמים לב? אתם זוכרים מה זה אובות? אובות מופיע רק בהקשר אחד. אל תפנו אל. זה לא קשה שזה מופיע מיד אחרי נחש הנחושת? ארבע מילים אחרי נחש הנחושת, ויסעו בני ישראל ויחנו באובות. זה זעקה. מה הולך פה בכלל? מה הרעיון? ויסעו מאובות ויחנו באיי העברים, משם נסעו ויחנו בנחל זרד, ועכשיו מגיע הסיפור הגדול. משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר, היוצא מגבול האמורי, כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמורי. עכשיו הם מגיעים, הם כבר התקדמו. אנחנו בחמשת החודשים השניים. אנחנו מתקדמים, ועוד מעט קט תיפתח מלחמה ראשונה ממשית. הייתה כבר מלחמה קטנה עם הכנעני, עוד רגע צהל מוקם. בגדול, סיחון מלך חשבון יתקיף אותנו, תהיה תגובה קשה מאוד על סיחון מלך חשבון ועל ארץ בני עמון, ובעקבות ההתקפה הזאת יקום אוג מלך הבשן ויתקיף אותנו, תהיה תגובה וניצחון גדול מאוד על אוג מלך הבשן, וזה סוף פרשת חוקת. בסדר? בהמשך יהיו עוד אירועים. בלק, מלחמת מדיין, מינוי יהושע. אבל האירוע שמתרחש עכשיו הוא מה שיעמוד במרכז העיון שלנו היום. אחרי שנחזור עוד מעט לכל, רק נראה אותו לשנייה אחת. חונים בנחל זרד, נחזור רגע לפסוק י' ימל. משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר, נחל ארנון, ים המלח, ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר, היוצא מגבול האמורי. כי ארנון גבול מואב, ואני מזכיר, מואב נתנו לעבור בגבולם? לא. אז בעצם אנחנו הולכים פה אל שום מקום. עמון אי אפשר להיכנס, אסור לצור אותם. מואב אי אפשר להיכנס. אדום ממענים לתת לעבור, אנחנו לא מתקיפים בינתיים. נכון? הכנעני מלך ערד היה מלחמה מקומית. גם כן לא נותן. כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמורי. האם כאן נמצאת התקווה? אצל האמורי. אל ארץ האמורי. על כן יאמר, זה פסוק קשה מאוד עכשיו, על כן יאמר בספר מלחמות אדוני, את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. נכון שזה פסוק קשה? ואשד הנחלים אשר נטע לשבט אר ונשען לגבול מואב. אשד זה שפך, אשדות. ומשם בערה, היא הבאר אשר אמר השם למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. זה לא יכול להיות הבאר שהיינו בה לפני 5 חודשים, כי זה בכלל לא במקום. אנחנו כבר נשענים לגבול מואב, וזה היה בקדש. אנחנו עכשיו בין האמורי לבין מואב. ומשם בערה. הייתה עוד באר אחת לפני 40 שנה בים סוף, זה ודאי לא שם. אז איזו באר? אז ישיר ישראל את השירה הזאת. עלי ואר עינו לה, באר חפרו השרים, קרו הנדיבי העם, במחוקק במשענותם, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא אשר בשדה מואב, ראש הפסגה, ונשקפה על פני הישימון. פה תתחיל ההפיכה. ישלחו מלאכים אל סיחון, סיחון לא יענה יפה מה שנקרא, כלומר הוא לא יפנה דיפלומטית ויגיד לו, אלא יתקיף ישר, וצבא ההגנה הוא צבא ההגנה, יש התקפה אז יש הגנה. בהגנה הזאת נירש את ארצו, עד יבוק עד בני אמון. צריך להבין מה עוד מתרחש בחמישה החודשים האלה, אני לא יודע אם אנחנו קולטים את האומס. בני גד ובני ראובן וכל ההתנחלות של עבר הירדן המזרחי מתרחשת בחמישה החודשים האלה. כשמשה רבנו מדבר בחודש שבט, זה בתום 5 חודשים בלבד שבהם אי אפשר להבין איך. מלחמת מדיין, התנחלות בני גד ובני ראובן, מלחמת סיחון, מלחמת אוג מלך הבשן, ארנון הירדן, מעברות ארנון והירדן, זה רק במלחמות. כל סיפור בנות מואב והפאור, בנות מדיין, ההחלפה ומנהיגות יהושע, כל זה מתרחש בין ראש חודש אלול לראש חודש בת. תיארוכים מדויקים בתורה עצמה. נכון? אני חוזר לפסוק י' ד'. על כן יאמר בספר מלחמות השם, את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. עוד רגע לעת והב בסופה, זה מושגים שצריך להבין אותם בכלל, זה קודים פה. איפה, מה זה ספר מלחמות השם? על כן יאמר בספר מלחמות השם. מה זה? ישנה דעה שהאבן עזרא קצת הולך בה, הרמב"ן הרבה הולך בה, שהיה ספר שנקרא ספר מלחמות השם, והוא לא מצוי לפנינו. על פי זה, על כן יהי אמר, הכוונה היא בלשון עבר. חפש את זה שם. במקביל ולא במקביל, כמו שכתוב, ויתר דברי מרדכי, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. רש"י לא מקבל את זה. רש"י אומר, ובעצם פה אני רוצה להתחיל את הכל, רש"י אומר, על כן יהי אמר, על חניה זו והניסים שנעשו בה, יאמר בספר מלחמות השם, בלשון עתיד. כלומר, כשמספרים ניסים שנעשו לאבותינו, נכון? כבר מוזיקה של פסח קצת. יספרו את והב וגומר. הוא מסביר את זה עוד פעם. בדיבור המתחיל, ואת הנחלים ארנון. אתם רואים, ואת הנחלים ארנון, עוד כמה שורות. כשם שמספרים בניסי ים סוף. כך רש"י הבין את המילים את והב בסופה. את והב בסופה. סופה זה מזכיר לו את ים סוף. עוד רגע נראה מה זה את והב. אז כשם שמספרים בניסי ים סוף, כך יש לספר בניסי נחלי ארנון. שאף כאן נעשו ניסים גדולים. ומה הם הניסים? ושני הפסוקים הבאים מתארים את הניסים. עוד לא ניכנס לזה עכשיו. יוצא מרש"י דבר מאוד מעניין, שבעצם התורה מבקשת מאיתנו לספר בסיפורי ניסי נחלי ארנון כמו בסיפורי ים סוף. זאת אומרת, מבקשים מאיתנו לשיר את שירת המלחמה הזאת לא פחות ממה שאנחנו שרים את שירת ים סוף. אתה מזכיר את שבת שירה, את שירת ים סוף, זה מעניין מאוד. ככה רש"י מסביר מפורש. מה הם הניסים? עוד רגע נראה את הניסים. עליהם ידובר מיד מיד ניכנס אליהם. מיד. זה יהיה המיקוד שאנחנו נרצה לדבר עליו קצת. ניסי נחלי ארנון, מה קרה שאנחנו לא מספרים בהם כל כך הרבה? מי יודע בדיוק מה הם הניסים? יש מדרש מופלא שמתאר את הניסים. לכל זה ניכנס עוד רגע. אני רק רוצה אבל להגדיר את זה עד כמה זה בעצם ממשי. בעזרת השם, יבנה המקדש במהרה, ואז אתם תרגישו כמה שזה יהיה ממשי. לא מבינים מה אני אומר. על פי הגמרא, במסכת ראש השנה, בשבתות, כל שבת, כמו בפנימיות, יש שבת שלישית, מכירים? אז בשבתות, כל שבת, היו אומרים שירה אחת בתמיד של בין הארבעים. במנחה של שבת. סעודה שלישית. אז כל שבת היה את הסעודה השלישית המיוחדת של אותה שבת. והשירות התחלקו. שבת אחת שרו את שירת הים. שבת אחת שרו את שירת האזינו. זה כולם מכירים. בשבת אחת שרו את שירת הבאר. אז ישיר ישראל, עלי באר אנולה. זאת אומרת, ששירת הבאר הזאת היא חלק מהותי לגמרי 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 מכל המציאות שלנו. לא יודע אם אנחנו מודעים למספיק. אם תסתכלו על עצמנו מסביב, אנחנו פתאום נראה שבעצם 40 השנה תחומים בשתי שירות. בקריאת ים סוף, אז ישיר משה ובני ישראל, וכאן אז ישיר ישראל. הזכרתי את השבת השלישית כדי להגיד עד כמה זה היה מעוגן בעולם המעשי, ההלכתי. שירת האזינו, שמתארת את כל תחיית המתים והעתיד והעבר, שירת האזינו. וכיפר אדמתו עמו, שירת הים, שאנחנו אומרים כל יום ויום, ושירת ישראל בבאר. כלומר, הדרישה שיספרו בסיפורי נחלי ארנון, היא בפועל ממש, היא לא מילים. האמת היא שאם נסתכל יותר בפסוקים, אז ישיר ישראל, בלי להמשיך, רק את המילים אז ישיר ישראל, תשבו את זה לשירת הים. איך מתחילה שירת הים? אז ישיר משה ובני ישראל. זאת אומרת שאז ישיר ישראל זה לא משה שר. הגמרא מסבירה שאז ישיר משה ובני ישראל זה שמשה שר וישראל עונים. איך שלא תסביר, אז ישיר משה ובני ישראל, זאת אומרת שיש מדרגות שונות בשרים. משה, בני ישראל. השירה הזאת היא שירה של מי? של כל אחד ואחד. כלומר, מבחינת הוראתה הנצחית של השירה, היא עוד עולה על שירת הים. אז ישיר ישראל, אנחנו לא השבנו לשירת משה. אגב, פירוש הגמרא שאז ישיר משה ובני ישראל, זה שמשה שר ואנחנו עונים, הוא הכי פשוט. כי גם אצל אנשים, בנות ישראל, ותען להם מרים ותעננה. הן יוצאות אחריה, וזאת שירה. כאן אגב, זה מאוד הגיוני שלא, כי בשירת הים יש פזמון. יש פזמון. אשיר על השם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. זה פזמון. כך מסביר הרמב"ן. ויש בתים. אז השר המרכזי, המשורר, אומר את הבתים, והמשיבים משיבים את הפזמון, או חוזרים על הבתים. תקרא את זה איך שאתה רוצה. זה גם כתוב כשירה. בספר תורה זה מופיע כשירה. זה נקרא בלשון כתיבת סופרי סתם, אריח על גבי לבנה. זה מופיע כשירה. תפתחו את ספר התורה, תראו את השירה. תפתחו את שירה, תאזינו, תראו את השירה. תחפשו בפרשת חוקת את אז ישיר ישראל, עלי באר, אינו לה, אתם צריכים זכוכית מגדלת. זה לא מופיע כשירה. זה מופיע כפסוקים קצרים, בפנים, בתוך הבאר. צריך, כן, כן, באר חפרו עשרים. זה מופיע שם בפנים, לא רואים את זה בכלל. אבל זאת שירת ישראל. לא שירת משה ובני ישראל, וודאי לא שירת משה שלהזינו. זאת שירת ישראל. עכשיו, זה לא שירת ישראל כי משה לא קיים, משה קיים. וזאת שירת ישראל, והיא מספרת את הדברים של נחלי ארנון. אז מה הסיפור הגדול של נחלי ארנון? מה היה שם בנחלי ארנון? אני אגיע לנחלי ארנון, ברשותכם אני רוצה לגנוב שתי דקות כדי לעסוק לשנייה אחת בקו האמצע, בקו פרשת המים של שנת ה-40. אני חוזר למשפט שבו פתחתי בהתחלה. אני מקווה שעכשיו הוא מובן. שנת ה-40 מתחלקת לחמישה חודשים וחמישה חודשים. מראש חודש שבט, נאומו של משה, מות משה, הנהגתו של יהושע והכניסה לארץ. בסדר? היא מחולקת לחמישה חודשים וחמישה חודשים. החלוקה הזו נתחמת במותו של אהרון, והייתי אומר, ובהפנמת מותו של אהרון. ויבכו אותו כל בית ישראל 30 יום. מותו של אהרון הוא נקודת מפתח, ורש"י אמר לנו שכשבית ישראל בחו את אהרון במותו, הם בחו אותו כולם, אנשים ונשים, כל בית ישראל, כי אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, ועושה שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. אני רוצה על זה משפט אחד לגבי אהרון, זה דבר בפני עצמו, חשוב מאוד. אני חושב שבסופם של הדברים, כאשר נחזור עוד מעט לעת והב בסופה, שהם הנושא שלנו. עת והב. כשנחזור לעת והב בסופה, אני חושב שלמושג הזה של אהרון יהיה הרבה מאוד חשיבות. אבל קודם כל בפני עצמו. במפגש הזה עם מותו של אהרון, עוצר המגפה, אנחנו לא עומדים. משה מבקש רחמים עלינו שנוכל לעמוד בזה, שנוכל להפנים את זה. המשבר הזה הוא גדול מדי. דמותו של אהרון הופכת אצלנו למושג בהמשך, לעולם ולעולמי עולמים. הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, והמקור הוא פה. זה המקור, השבת הזאת. כלומר, האדם היחיד בכל המקרא כולו שהיורצייט שלו, שיום פטירתו מופיע, יום ההילולה שלו מופיע, יום מותו מופיע, הוא האדם שלא רק בהספדו אנחנו עסוקים, אלא בחובה הזאת של נשיא ישראל, של הלל, של מעביר תורה שבעל פה, להיות מתלמידיו של אהרון. דקה למשנה הזאת, ברשותכם. תמיד תמתי על המשנה. היא משנה פשוטה מאוד, שכולם מכירים אותה, אבל היא קשה מאוד. דמותו של אהרון כל כך הריגה פה. אתם ראיתם פעם תנה, שיהיה הגדול שבתנאים, לוקח דמות מקראית, ואומר, ממנה תלמדו. צריך אומץ בשביל זה. מישהו אמר פעם, הווי מתלמידיו של משה, ברור, כולנו לומדים ממשה. הווי מתלמידיו של יצחק, הווי מתלמידיו של יוסף, הווי מתלמידיו של פנחס. מה זה הווי מתלמידיו של אהרון? הלל רוצה להגיד שצריך להיות אוהב שלום ורודף שלום. אז תגיד, להיות אוהב שלום ורודף שלום. ממי למדת את זה? מאהרון? ממשה? מכולם? רק ממנו? כאילו הלל אומר, רבותיי, אל תלמדו את זה ממני. גם אני לא יודע איך עושים את זה. והמודל לאוהב שלום ורודף שלום זה הלל. זה הלל הזקן שחופף את ראשו בערב שבת. זה הלל המקרב את הבריות. זה הלל המלמד מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. זה הלל הזקן. והלל בא ואומר, זאת עבודה קשה, צריך להיות מתלמידיו של אהרון. אגב, המילה הווי, שהיא מילה קלאסית במסכת אבות, מופיעה אך ורק כאשר רוצים לתאר תהליך מסובך. הווי, הווי שפל רוח בפני כל אדם, אומר רבי מאיר. הווי שפל רוח, זאת עבודת מידות, עבודת נמלים. זה לא מתחיל אתמול ולא נגמר מחר, זה הווי. זה תעשה הוויה כזאת, תעסוק בזה. הווי מתלמידיו של אהרון. והאמת שכשאתה מסתכל מה אהרון עושה, זה נכון תמיד, ודאי ברגעים כאלה ובזמנים כאלה. סך הכל לא, בסדר. איך אנחנו אומרים? זה מאוד, עוד פלקט יפה שהיה לנו על הלוח מכיתה א' כבר. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, הוא מקרב עליו, נחמד. איך הזכרתי כמה פעמים בזמן האחרון? אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, שרנו כבר בגן. זה כלל גדול, זה כבר בגן שם. הקושי שלנו זה שעוד לא פיתחנו לזה לחן לאחרי גן. אחרי גן שרים שירים יותר רציניים, אשריכם ישראל, אמר בקיבה, אמר בקיבה. אהבת זה לגן יותר, זה שירי גן. גם אוהב שלום ורודף שלום זה שירי גן, זאת אומרת, מבינים את זה כבר בגן. כלומר, לא צריך אחרי הגן לעסוק בזה, כי זה כבר מובן. אבל... והלל בא ואומר, בואו נעסוק בזה גם כשאנחנו ממש זקנים, אולי כדאי גם בכיתה ח'. אולי גם ככל שיותר צריך יותר. הווי מתלמידיו של אהרון, גם אם אתה חושב שאתה גודל דור. אז בואו ננתח רגע מה הוא אומר. מה היה אהרון? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. וכיוון שזה פלקט יפה לגן, אז הסבירו לנו תמיד שזה מילים נרדפות כאלה. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות וגם מקרב לתורה, זה נחמד, למה לא? אוהב את הבריות, מקרב לתורה, נותן להם אוכל קצת, הכל נחמד. אבל אם תסתכלו טוב מה שכתוב אצל הלל, הלל מדבר על דברים שהם בעומק שלהם כל כך קשים וכל כך סותרים, שצריך להם את הבית ספר של אהרון הכהן, ויש מבחן כניסה אצל אהרון הכהן, ובבית ספר ליד אהרון הכהן, שהוא בית ספר מעולה, זה לא בדיוק צורת הלימוד. והפלקט החמוד הוא לא רק פלקט חמוד. זה רבי שיש לו מתנגדים. צריך ללמוד את זה. הווי מתלמידיו של אהרון. תתרצן בפלקט הפשוט הזה. פעם דיברנו על זה. תחשבו רגע על המילים אוהב שלום ורודף שלום. זה אותו דבר? אני מכיר אנשים שהם אוהבי שלום. גם כשלמדנו את זה, הבאתי דוגמה. יושב אדם על המרפסת שלו, ורואה למטה ברחוב, מלחמת עולם בין שני חבר'ה. זה מתחיל בוויכוח פשוט, וזה עובר למלחמת עולם. כמו כל סיפורי הילדים שאנחנו מכירים. מוזו ואוזו בכפר קרקו, נכון? יש הרבה סיפורים. המלחמה מתלהטת. האדם שלנו, הנחמד מהסיפור, יושב על המרפסת, והוא אוהב המון, הוא אוהב קפה, הוא אוהב את החיים, הוא אוהב... אבל הדבר שהוא הכי אוהב זה שלום. עכשיו יכולות להיות שתי תגובות. הוא רואה למטה המריבה, הוא כל כך אוהב שלום, הוא לא יכול לראות דבר כזה, אז הוא בורח פשוט לסלום. כי הוא אוהב שלום. הוא לא יכול לראות מלחמה. חוץ מזה גם יש לו טראומה. הוא זוכר, כשהוא היה בכיתה ג', הוא פעם התערב, ועד היום יש לו פה צלקת. מה הוא צריך לסבול מזה? שכואב. וכולם הוא גם צריך להסביר את הסיפור, וזה עושה לו משקעים. הוא אוהב מאוד שלום. אז מי שאוהב שלום, נכנס מהר פנימה, והוא מהר קורא את כל פרקי התהילים על השלום. זהו. זה אגב גם טוב לדעת אותם, כי אם למטה תהיה הלוויה, יהיו לו פרקים מוכנים. הוא אוהב שלום. ויש חבר שלו, בן דוד שלו. הוא רואה את מה שקורה מהמרפסת. זה לא משנה, קומה שלישית. הוא מזנק למטה. שום צלקת כבר לא תשנה, כי כבר היה לו מפנך, מה הזינוק. הוא מגיע, מפריד, פח, מארגן את הכל, ועושה בשלום. לא במרומיו, עושה הכל. הוא רודף שלום. נכון? הוא רודף שיהיה שלום. זה שני אופעים שונים לחלוטין. האמת היא שאנחנו מתרשמים יותר מהשני, אבל בשניהם יש סיכום. כי לפעמים רודף השלום הופך להיות לכזה מקצוען, שהוא כבר נהיה פוליטיקאי מזה. זאת אומרת, הוא הולך ומסדר שלום פה ומסדר שלום שם, ולאוהב השלום הסיכונים שלו גם ברורים לנו. והילל שואל, האם אפשר להיות גם אוהב שלום וגם רודף שלום? רודף לא מסתדר עם שלום. האם אהבת השלום תישאר סיסמאות? או שתוכל להיות אדם מאוד מעשי, שלוחם על השלום שלך. אבל לא תהפוך להיות ללוחם, אלא תישאר כל הזמן אוהב. האם רדיפת השלום לא תהרוס את אהבתו? האם אהבת השלום לא תפגע בחובה לרדוף, לעשות? זה הרישה. אוהב שלום ורודף שלום. אבל עכשיו מגיעה הסיפה, והסיפה היא כל כך חשובה לנו. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה נשמע נורא נורא יפה ביחד. אבל בכנות. וכל כך קל כל אחד לחשוב על זה. וכל כך, אגב, קל לחשוב על זה במקום אחר, וכל כך כדאי לחשוב על זה אצל עצמך. בלי שום דוגמה. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. בעומק, זה כל כך יכול להיות סותר זה את זה. כל כך הרבה פעמים, דווקא הקירוב לתורה הופך אותי לכל כך אידיאולוג שכל כך קשה לי להמשיך את אהבת הבריות הטבעית שהייתה לי לפני כן. היה לי הרבה יותר קל לאהוב את הבריות לפני כל מיני קטלוגים שנוצרו לי בעקבות קירובם לתורה. כל כך הרבה פעמים הקירוב לתורה לא משדר באותה שנייה אהבת הבריות. וכל כך קל לשגות ולחשוב כל אחד על דוגמאות שהם לא שלו. לכן לא כדאי לעשות את זה, כי זה חלק מאי אהבת הבריות. והילל שואל שאלה קשה. הרי אין טעם לקירוב לתורה ללא אהבת הבריות. ואין טעם לאהבת הבריות, שהיא לא מבינה בסופו של דבר שהדבר העמוק שיחבר אותנו כבריות, כברואיו של הקדוש ברוך הוא, הוא תורתו. הוא אורו האינסופי המשותף לכולנו. אבל מה לעשות שהאגו הרוחני שלי, לא רק השלילי, יש גם רוחני שלילי לפעמים. מה לעשות שלפעמים תהרת כלים אצלי קודמת לשפיכות דמים? בגלל שאני קרוב לתורה. כמה פעמים המקרבם לתורה מעמיד אותי בשאלות הכי חשובות שהן יומיומיות. ועכשיו, אז בכיבוד אב ואם, אני יותר טוב או פחות טוב? ביחסי לילדיי, לאחיי, לאחיותיי, אני טוב יותר או פחות? אלה שאלות של יום יום, הווי בהווה מתמשך. זו המשנה הכי הובית לכל החיים, כל שנייה. כי הדבר הקל ביותר זה לבחור באחד מהשניים. אני האופי של אהבת הבריות. תפסיק לעסוק לי בכל מיני, או הפוך. והילל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, בואו לבית ספר של אהרון. הוא הדמות שעליה יש יום פטירה. אין עוד מבראשית עד סוף דברים. אף יום פטירה נוסף. כל מה שאנחנו יודעים זה מסורות. ולעולם ולעולמי עולמים כדאי יהיה לזכור שיום פטירתו של אהרון הכהן הוא ראש החודש של תשעה באב. הוא תחילת תשעת הימים. הוא תחילת הימים שבהם כל מה שחרב חרב, כי לא ידענו איך גם אוהבים את הבריות וגם מקרבים לתורה. הסתבכנו והשארנו את זה פלקט לכיתה א' עם מנגינות של גן, כי זה מסובך מדי לחיים ממש. אז בחיים נשאיר אמר רב עקיבא אשריכם, ולגן נשאיר את זה. אהרון הכהן, כשהוא מת, ישראל לא יכולים לקבל את זה. הוא היה המופת של אוהב את הבריות ומקרבן לתורה בכל המובנים. הוא היה בכלל זה שאמור היה להנהיג את ישראל. הוא היה התיקון של כל ספר בראשית, הוא האח הגדול של משה. שלא הולך לעצור את המגיפה, אלא אם כן הוא מקבל כוח ממשה. הוא הדמות של הביטול הגמור אל התורה, ושל המתח עם אהבת הבריות, עד מסירות נפש. הוא ננזף קשות מאוד בחטא העגל, כי יכול להיות שהוא לקח מדי ימינה או מדי שמאלה. בבית ספר ליד אהרון, יש מי שטוען שמסוכן מאוד אצל אהרון, כי עם זה אפשר להגיע לחטא העגל. הוא יהודי חשוב, יקר, אבל תראו. חז"ל אומרים, שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אבל משה לא כן, אלא היה אומר ייקוב הדין את ההר. והכוח המופלא של משה ואהרון הוא הבנתו של משה את הצורך באהרון, והבנתו של אהרון את הצורך במשה, והביטול הגמור בין שניהם. כשלאהרון ברור שמקור הכוח הוא משה. אהרון יכול למות בנחת רק כאשר ברור לו שמקור כוח הכהונה הגדולה הלאה בחייו עובר כאשר מולבש בפניו אלעזר בנו על ידי משה. אין משמעות לאהרוניות אם היא לא באה מכוחו של משה. ואין יכולת למשה להופיע בעולם אם אין לו אהרון. מותו של אהרון הוא הסתלקותם של ענני הכבוד יחד עם מותו של אהרון. צריך לעסוק בזה כל יום ויום, צריך לעסוק בזה תמיד. ודאי שבפרשה הזאת, ודאי שבימים האלה. מותו של אהרון הוא הרגע שבו מבקש משה רחמים עלינו. כי מותו של אהרון הוא גם יכול להיות הפחד ממות האפשרות שזה יתממש. מי שעצר את המגפה? מי שלחם במלאך המוות? מי שאמר למלאך המוות, אז מה אם אתה שליח של הקודש ברוך הוא, אני שליח של משה, לך מפה. מי שגילה את הכוח לתקן מתוך אהבת הבריות. הרי מה הוא גילה כשהוא עצר את המגפה? לא שנגמר המוות, אלא שלא הקטורת ממיתה, אלא החטא ממית. ואם החטא ממית, המשמעות היא שלך יש כוח לתקן. נשים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, הוא מי שיכול להגיד לי שלי יש את הכוח לעשות. כי הוא עושה שלום ביני לביני, בין ישראל לאביהם שבשמיים, בין ישראל לישראל. ענני הכבוד הם בעצם ההגנה שבה אנחנו נמצאים מפני כל מה שיש מבחוץ. ועם מותו של אהרון מסתלקים ענני הכבוד. כשם שהמים שייכים למרים, לא ניכנס עכשיו ללמה, והמן למשה. ענני הכבוד, ההיקף, הלבוש. לבוש זה המדיה שלנו, ביני לבינך. היכולת שלי לחיות בתוך המציאות. היכולת שלי לא להישרף בחמה של המדבר. ולחיות, ענני הכבוד זה חג הסוכות. אין חג זכר למים של מרים. אין חג זכר למן של משה. אבל זמן שמחתנו הוא החג זכר לענני הכבוד. הוא החג שעושה את כל ישראל חברים בסוכה אחת. מותו של אהרון הוא קו הפרשה שתראו מה קורה בעקבותיו. אגב, רק מי שמבין את ערכו של אהרון ומבין שלעולם הוא צריך להיות בהווי מתלמידיו, יכול לקלוט על איזו מדרגת אהבת בריות וקירוב לתורה אנחנו מדברים כאשר אנחנו מבינים את החטא של שמעון המורים. כמה עדינות יכול להיות בחטא של שמעון האמורים אם אתה קולט לאיזו רמה ציפית שאהרון יגלה לנו ומה נזק. מה